תראה, אין פה דברים חוץ מהפסוק, בוא נתחיל פסוק ד' אחר כך נעבור על דברים אחרים. הפירוש הראשון הוא איזשהו משהו שהוא עניינו בעיקר, שוב, כמו שאמרתכם, הידע הרציני שלו בלשון. סתם דרך אגב, אם אתם למדתם פעם חובות הלבבות, אז הוא עושה שם רשימה של מה שהדברים שאדם צריך ללמוד. אז בין היתר הוא אומר שאנשים שרוצים ללמוד תורה חייבים לדעת דקדוק. זה אחד התנאים הבסיסיים ביותר של... אוקיי. אין קטגור נעשה סניבור, אז אנחנו עכשיו נראה במה מדובר. אתם זוכרים מן הסתם, נכון? למה בבגדי לבן ולא בבגדי זהב, וזה כל הסוגיה בראש שנה. זכור לכם דברים שקשורים לעניין הזה?
ש...
מה?
קרן של פרה גם.
טוב, תכף נראה ש... שיש פה בעצם מורכבות יותר גדולה מה שזה נראה על פניו, וזה בדיוק מה שחשוב דווקא במערל פה. רק רגע, אנחנו באיזה פרק? ויקרא?
תזיין
פסוק ד'. אוקיי, אז הפסוק צריך להגדיר קצת. כתובת בד קודש היא מה, שעושה בד יהיו על בשרו, אבל עמד בד יחגור, הכל בד 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 בד. בסדר? אז על זה אומר רש"י, כתובת בד קודש, עכשיו נכתוב מפרשים. אז רש"י מגיד שלא משמש לפנים שמונה בגדים שהוא משמש בחוץ, שיש בהם זהב, לפי שאין קטגור, נעשה סניגור. אוקיי? אז למה בחוץ כן? אז כנראה שיש הבדל בין מחוץ לבין פנים. אתם מבינים, זה זה נכון שם שאנחנו רק דנה לגבי אחד הדברים החשובים שם, שיש איזה אחר כך דרשות שלמות שלגבי הקרן של השופר, למה לא עושים את זה מקרן של פרה, זה כיוון שאין קטגור נעשה סנגור, והרי זה עבודת חוץ, תקיעת שופר זה עבודת חוץ, אז חזר ההורים שם, כיוון זה לזיכרון קאי, אז כדפין דמי. אז כל הנושא הזה של המעמד של תקיעת שופר של כלפנים, דרשות יפות לראש שנה. בסדר, זה לא... אבל אני רק מזכיר את העניין פה. עכשיו פה, במערן, התרגלתי שבדרך האופציות צריך לבחור את האופציה נכונה. עכשיו פה אומר, אף אגב שפר עצמו היו מקריבים ביום הכיפורים לפני ולפנים. זאת אומרת, מה, אין קטגור נעשה סניגור, אבל בין, מה אתה אומר, בזאת יבוא הרעון לקודש בפר בין בקר לחטאת, והיא לעולה. פתאום הפר עצמו זה לא... זה שם, מי שכבר נשתנה ואין כאן פר, אלא דם הפר. לא שייך בזה... אין קטגור נעשה סניגור, כך תרץ לסדת הראשונה פרק שראו בידי. ואף על גבי בחוץ כל ימות השנה היה משמש, ולא אומרים אין קטגור נעשה סניגור, ברור שאני, אבל בפנים אין קטגור נעשה סניגור. אוקיי? עכשיו, יש גם עוד שאלה שפה לא מופיעה, אבל במקום אחר, אנחנו אומרים, תבוא אם ותקנח צועד בנה. נכון? אתם זוכרים את זה לגבי פרה אדומה? שהפרה האדומה מחפרת על חטא העגל, ובמובנים מסוימים אתה אומר שדווקא מי שחטא הוא עצמו, התשובה שלו, התיקון שלו זה לעשות, יש פה, זה מורכבות, משחק מורכב בין קטגור נעשה סנגור, לבין מישהו שהוא זה עצמו, אז בואו נראה רק רגע. ויראה לי מה שאמרו חכמים ז"ל, אין קטגור נעשה סנגור, לפי שההפכים לא יסבלו בעניין אחד. ואם פני שחטאו בזהב, אם כן הזהב תייחס אל החטא, לכן אסור לכנוס לפנים, ששם הדיבוק לגמרי. כי אנו רואים שהזהב מוכן הוא להיות נפרד על ידו אל הדיבוק. אבל בחוץ, שריה, הרי אין הדיבוק שם לגמרי. לפיכך, אין קטגור נעשה סניגור בפנים דווקא ולא מבחוץ. ואתה תבין זה כי הוא עניין נסתר איך נאמר שאין קטגור נעשה סניגור. אז בואו נפנח את זה לאט לאט. בסדר? גם אני לא מבין. זה מה שיש לנו פה, בסדר, יש לי קצת יותר ניסיון, וגם זה לא אנסים בשבילי, אז... אבל... הוא אומר פה משהו ש... מבחינת הסימבוליקה של הדברים, אני רק רוצה לעשות עוד בדיקה אחת של עוד משהו בעניין הזה, בסדר? רק רגע. נוריד את זה הצידה פה. כי יש לו עוד התייחסות, אני מתפלא על עצמי שלא הבאתי עוד מקומות שהוא עושה את הנושא הזה של קטגור נעשה סנגור. איך הוא כותב קטגור וסנגור?
אם... אם ירי.
קטגור וסנגור. שזה אנחנו עומדים מלמדה אינטראקטיבית. טוב, מה שכתוב פה הוא באמת עשה את ההבחנה בפנים לחוץ. הוא אומר, ההבחנה בפנים לחוץ, הוא רוצה להגיד שאם הזהב הוא מפנה תשומת לב החוצה, זאת אומרת, אם תחשבו רק כזה, תחשבו מה הוא מושך. המשפט מפתח בדברים שהוא כותב פה זה פני שחתרו בזהב, אם כן הזהב מתייחס אל החטא, לכך אסור לכנוס לפנים ששם הדיבוק לגמרי. כי אנחנו רואים שהזהב מוכן לו להיות נפרד על ידו הדיבוק. זאת אומרת, אם הזהב הוא הפיתוי, והפיתוי הוא להיפרד מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, יש פה משהו שבמקום שבו מתחברים, הלפנים זה ההתחברות. ההתחברות היא איזשהו קישור. בקישור, אז צד אחד אתה יכול להגיד, תראה איזה, איזה דבר נפלא מאוד. מה שקודם כל איתו הפרדנו, עכשיו אנחנו מתחברים. כן? אבל הוא, וזה יהיה תיקון, אבל הוא אומר לא, שבאיזשהו מקום, אם יש פה משהו שתפקידו לייצר איזשהו ייצוגיות, יש משהו נורא חזק בזה שאתה אומר, רק רגע, אתה נכנס לפני ולפנים, אתה נכנס בבגדים פשוטים, אתה הקטונת בת קודש באש, כל המינימיזציה, מה?
זה לא רק קשור
לא, לזה. לא, יש משהו, אווירה, של, אווירה של, של נקיות, ש, ש, שהזהב הוא גרנדיוזי, הוא בומבסטי, הוא יוצר איזשהו מציאות שהיא... אתה רוצה להתחבר, כשאתה מתחבר, אתה לא בא ממקום של כוח, אתה בא ממקום של, של צניעות. כלומר, הזהב מסמל פה משהו, כי באמת, מה בני ישראל חיפשו כשהם עשו את עגל הזהב? הם רצו משהו שהוא יהיה ייצוגי, משהו שיהיה אל אלוהיך ישראל אשר אלו חמר צעים. הם חיפשו ייצוגיות. הייצוגיות הזאת, העצמת הייצוגיות שלהם מול עכשיו, שנייה אחת. יעקבי, אני סופית עוד צריך לבדוק עם אשתי משהו פה לגבי זה, כי נזכרתי שיש לה דווקא משהו ביום רביעי, אולי היא תעדיף. אני אתן לך תשובה סופית הערב, בסדר? 100%. טוב, ביי. בוגר, יש לי מפגש עם קבוצה של בוגרים מהישיבה, פעם בכמה זמן, תכנים שבוע הבא. אז זה מה שהוא אומר פה, הזהב מוכן להיות נפרד על ידו אל הדיבוק, אבל בחוץ שהרי אין הדיבוק שם לגמרי. כלומר, הסכנה של הייצוגיות, של הזהב, של הבומבסטיות הזאת, היא יותר בפנים מאשר בחוץ. כי באמת, אתה חושב, זה זהב, זה בולט, אז החוט, החיצוניות שלו בולטת. יכול להיות שזה זה. ואתה תבין זה כי הוא עניין נסתר. איך נאמר שאין קטגור נעשה סנגור? כי לכאורה אמרתי, יש איזשהו מגמה הפוכה גם כן. אז רק שתמו, אני, יש לי פה את ה... את ה... תקליטור התורני. זה, לא הבאתי פה בהמשך עוד משהו, נכון? אני לא ראיתי. המקום ש... מה?
זה בעצם שבעצם בשימוש של זהב שהוא שימוש קיצוני, אז
דווקא לעשות את זה בחוץ זה כן טוב, זה מתוק שאתה אוהב את הקנח בחוץ. זה פשוט לא שייך, זה לא שייך.
בבקשה?
כמו שפשוט בפנים זה לא שייך, זאת אומרת, אם אתה רוצה לתקן את הזהב מהחט, אז אתה עושה את זה בחוץ. אבל בפנים זה לא, לא דווקא חט, זה פשוט לא שייך בפנים, זה לא...
אבל זה לא הטיעון, הטיעון שאין קטגוריה לעשה סנגור. עכשיו, רש"י בפרשת תצווה, כשמוזכרים קורבנות המילואים, שם רש"י אומר לכפר על מעשה העגל שהוא פעם. דווקא שם הוא כן אומר לכפר על מעשה העגל שהוא פעם. כאילו, אתה מביא פעם כדי לכפר על מעשה העגל. אז שם המזרחי שואל, הרי אין קטגור נעשה סניגור. אוקיי? זה השאלה ששאלנו. אז הוא אומר, מה שהוא אומר, הסברה שהוא אומר ככה. הוא אומר ככה, שאם אתה בא לכפר על אותו חטא, אז ברור שתתקן בדבר שבו קלקלת. אם אהרון הוא זה שיחפר, גם כן כתוב למה אהרון שימש בכל הדברים האלה, למה הוא? כי הוא היה צריך לכפר מעשה העגל, כי הוא חטא, אז הוא יחפר, מי שחטא הוא זה שיחפר, זאת אומרת לא תיקח מישהו אחר לעשות את העבודה הזו. אז אומר, כשאתה בא ואתה מחפר על מעשה העגל, משהו שהוא מכוון ישירות לכפרה על מעשה העגל, אז יש עדיפות לקטגור שיעשה סנגור. אבל עכשיו אתה לא עוסק בכפרה על מעשה העגל, אתה עוסק עכשיו בעבודת יום הכיפורים. עוד איזה כיפור אתה רוצה, לא צריך שום אסוציאציות לשום דבר, אנחנו עכשיו צריכים, זאת אומרת, יש משהו, כלומר, הוא כן משתמש ברעיון הזה, זה מה שהוא אומר שם בפרשת תצווה.
המהר"ל
אמר, המהר"ל, הוא מביא את הקושייה של המזרחי, אז הוא אומר, יש לומר, זה לא דע מכלל, זה ודאי יחן שאין הדבר בכפרה לא תוכת, כמו שופר בראש השנה, בגדי זהב ביום הכיפורים, שזה בא לחפר על עבירות, אז אומרים, זה קטגור נעשה סנגור. שהיה בא להיות סנגור על דבר אחר, והוא קטגור מפני העגל, אז פסו לשופר. אבל כאן שהוא קורבן על זה אחרי את עצמו, לא שיכול, אין קטגור נעשה סנגור. שכל הסיבה של קטגור נעשה סנגור זה כמאמר שלא תזכיר את החטא. אבל פה אתה מעוניין להגיד, כן, לא מעוניין להזכיר את החטא, אבל אתה אומר, אני חטאתי ואני מחפר על החטא. אז זה מה אני אומר, אדרבה, כשהוא מביא קרבן על אותו חטא רצונו שיהיה נזכר לאותו חטא, ויחפר עליו. שזה מביא קרבן שיחפר לו על חטא שעשה. אז מה אכפת לי שיזכור את החטא? זאת אומרת, אין שום, כל המניעה של קטגור שיעשה סנגור אם אתה מעוניין להסתיר את הסיפור. אבל כשאתה עסוק בתיקון לדבר הזה עצמו, אין שום סיבה. בדיוק, זה מה שהוא אומר פה. וכן אצל פרה אדומה, שרשי בפרשת במדבר אומר שהיא באה לחפר על מעשה העגל, כן? אז הוא אומר עוד פעם, עוד דבר, כיוון שהפרה בעצמה היא כפרת העגל, אז לא שייך לדבר על אין קטגור נעשה. זו סברה מאוד פשוטה וישרה, וזה מה שהמהר"ל אומר שם, אני רק אבדוק אם יש עוד... הרבה מקומות הכל מוזכר אותה. הכל נשאר אותו מדבר. 12 הזכורים בפרק כ"ט פסוק א' בפרשת תצווה. לא, 12, 14. טוב. זה מופיע גם בפרק ט' אצלנו. פרק ט', מה זה? זה ויקרא צו שמיני? יש לכם את זה בשמיני? יש לנו דווקא מאוד יפה. יש לכם... פרק ט', זה פרק ט' זה שמיני? פרשת שמיני? יש לכם את הדפים של שמיני? פרק ט'
אין שמיני.
טוב, אז זה רק לגלל, אז איך לעשות? אז אני אגיד לכם גם פה, זה ככה. פרק ט' פסוק ב', להודיע שנתכפר להם על מעשי העגל. מה זה, על מה מדובר שם? פרק ט' פסוק שני אחד. מה יהיה? איך זה הוא סגר פה את כל שם דברים? אם זה פה. לא. זה נסגר עם משהו אחר.
אבל זה כבר זה הכדור פה.
מה זה?
אז יביא ביום השני וכולי, ואומר לארון, קח לך עגל בן בקר, לחטא דמי לעולם.
אה, אין טוב, בסדר, אז זה בדיוק זה. פרק ט' פסוק, על זה פסוק ב', אז שואלים אותו, שוב השאלה, אין קטגור נעשה סנגור, אז איך העגל הזה מחפר על מעשה העגל שעשהו? אז התשובה היא כמו שאמרנו, כן? שיש הבדל, אם אתה רוצה לחפר על מעשה העגל, אז ברור שתיקח עגל. זה אפילו משובח יותר, גם אין את המניעה. עכשיו הוא אומר, אבל במקום שהוא בעצמו בא לחפר על אותו חטא, יותר טוב אם ישוב בתשובה באותו דבר בעצמו. עכשיו תקשיבו, למה אני מביא לכם את זה? זה כבר ראינו, את העיקרון זה ראינו. עכשיו הוא מביא משל. למשל למי שגנב בבית המלך כלי נאה אשר בו ישתה המלך. הוא פעם אחת בא לפייסו שייתן לו במתנה, במתנה מדינה אחת. כלומר, הוא בא לפייסו, הוא רוצה לתת לו משהו אחר. ועשה כלי אחת כצורת אותו כלי שגנב, בא לפייסו באותו כלי שייתן לו המתנה. זה כתגום, כי אתה עכשיו רוצה לפתוח דף חדש, אתה פתאום... כדי שהמלך יזכור לו שהוא גנב, שגנב כלי נאה שלו כדמות זה. אז זה... אבל אם היה בא לפייס החטא שגנב, והיה עושה כלי כדמות זה שגנב ומחזיר אותו למלך, אז ברור שזה רלוונטי. מה זה אדרבה מחפר לו מה שעשה, כי בדבר שחטא בו יפייס המלך. לכן יש אפשרות שהעגל... מה?
איזה פרק פסוק זה?
פרק ט' פסוק ב' בגור הרי. יש לו עוד פה כל מיני פלפולים, אני לא נכנס לזה, אני רק אבדוק אם יש עוד משהו בעניין הזה. זה עכשיו אנחנו את ז' ד'. גם בפרשת חוקת הוא עוסק בזה. הסברה נשארה אותה סברה, לא השתנתה עד סוף עיסוקו בנושא. זהו, בואו נראה שוב קצת ענייני לשון, בסדר? זה לא... כפי שקוראים. שאומר שזה הר עז וקשה, בסדר? פירוש כי המילה מורכבת משון עזז ואל. עכשיו לא אל כל, אלא אל בעוצמה, למרות שכל ואל בעוצמה זה יש להם קשר. אף על גב שהאלף בין זין לזין אין בכך כלום, שכן דרך השמות שהם שמות העצם ונגזרים מדבר שאין המילה נשארת כמו שהייתה מקודם. אתם שמים מה שאומר פה? שם עצם קודם כל מדובר בשם עצם. שם עצם שיש לו איזשהו מקור רעיוני, אז בדרך כלל עושים, זה עובר איזשהו טרנספורמציה. זה לא נשאר עם הצורה המקורית בכוונה. כדי להבדיל בין שמות התואר ושמות העצם. כלומר, הפונקציה בשפה היא פונקציה אחרת. ושם עצם הוא שם שנשאר קבוע, ואתה רוצה להבדיל בין... והר הזה בשם העצם נקרא עזאזל. אז צריך לשנות אותו מעזאזל. והטעם הוא ששם העצם לא נכתב, השם רק במעורב, לפי ששם העצם אינו נראה בו הטעם שנקרא עליו. כך מפורש כמו שהוא בשם התואר. לפיכך לא נכתב בשם העצם כסדר, כי אני אשר יקרא לה ואינו נגלה כמו שאר שם התואר. פה איזה דרשנות על, על, על העניינים האלה, אבל שם תואר זה, זה, הוא באמת נועד לתאר, ומלא כל היכולת שלו לתאר זה רק בפונקציונליות של התיאור, כי הוא נותן להגיד לו, נותן לנו איזשהו תיאור, הארוך, הקצר, כל, כל התוספת בשם התואר היא שבאמת יכולה לתת לנו תיאור של הדבר, ולכן הפונקציונליות של שם התואר הוא בזה שהוא יקטן בצורה שממלאת את הפונקציה הזאת, זה היום בצורה טובה. דווקא שם העצם, היכולת שלו הוא הרבה פעמים, הוא, הוא לא, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים ששם העצם נותן לנו את הדבר עצמו, אתם מכירים כאן את התזה הזו ששם העצם הוא, הוא נותן לנו מפגש, מכירים את ה... לא שמעתם את זה אף פעם. השם של האדם זה המהות שלו, אבל זה שמעתם פעם, כן. אז מה פירוש השם של האדם זה המהות שלו? כי בשם, כאילו השם אומר פה משהו שהוא נורא, נורא משמעותי על האדם. ואז אתה, כן, זה מצדיק כל מיני מניפולציות על השם של כל מיני דברים כדי להגיע לכל מיני מסקנות בלתי ניתנות להסקה. זה לא, לא, זה מצחוק, זה... זה המהות ונבואה קטנה, הורים כשנותנים את השם, אז לא שמעתם דרשות כאלה ל... כן. אז יש שתי זאת כאלה. אז הוא אומר, אבל האמת היא ששם, השם העצם הרבה פעמים לא נותן לך בצורה ישירה, אלא בצורה מוסתרת, בצורה מרובבת. אז... כי העניין אשר נקרא עליו אינו נגלה כמו שאר שם התואר, כמו שמות התואר בכלל. אוקיי. טוב. עכשיו עוסקים פה בשאלה שהיא מאוד מאוד רחבה, וזה, אני סתם הבאתי את זה מפה, אבל מה ההבדל בין מיטה לבין קרת? כן? קרת, אז רשי אומר שמה, טוב, יש לכם את הרשי הזה, זה או נחרט, מה? אני לא זוכר.
זה מה שדומה, להפחיד את האנשים והדברים. זה מפחיד אותם, זה לא מפחיד אותם.
בגלל שנשים... כן, כי נשים לא נחרטות, אין להם קרת. איזה פרק אנחנו? פרק יוטט?
איזה.
סוף... ואיזה פרק? איזה פסוק?
תת.
ונחרט האיש ממעמיו, רואים לרשי, זרעו נחרט וימיו נחרטים, שני הדברים. יש פה איזשהו משהו כפול, גם הוא מת שלא בזמנו, וגם זרעו נחרט. הקרת הוא משהו הרבה יותר חריף מאשר מיטה מדי שמיים, שזה עצם לא לזרעו, אוקיי? וזה ההפרש שיש בין קרת למיטה, כי המיטה עליו בלבד, להפוק קרת, הוא וזרעו נחרטים. כי כאשר הוא נחרט הוא יותר מן המיטה, כי המיטה לא הגיע לזרעו, כי כן דרך דור מת ודור אחר בא, אבל קרת משורש החיים נחרט ונלקע עמו הפרי. כמו שאם יוסר שורש האילן, גם הפרי נלקע עמו. פה יש פה איזו תפיסה מאוד מאוד מעניינת לגבי מה קורה פה. זה לא שיש פה עונש כפול עליו ועל זרעו, אלא יש פה איזשהו משהו שבעצם עוקרים אותו, עוקרים אותו מהיניקה שלו בעץ בכנסת ישראל. והעקירה הזו ממילא משליחה גם על זרעו. זאת אומרת, אתם מבינים, הוא אומר פה משהו נורא חריף ביחס לתפיסה של הדברים. זאת אומרת, יש פה באמת האדם, גם אחרי שהוא הוליד כבר את זרעו, זרעו בעצם יונק באיזשהו אופן, הוא המשך שלו באיזשהו אופן, ואם הוא נחרט, כלומר אם היניקה הבסיסית הזאת היא נפסקת, אז גם, לכן הדוגמה פה, משורש החיים נחרט, אז נלקע עמו הפרי, כמו שמסר שורש אילן, גם הפרי נלקע עמו. זאת אומרת, יש פה משהו הרבה יותר עמוק מאשר איזשהו, כך הוא תופס את מושג הקרק, וזה מה שרציתי.
טוב, זה גם מסביר את הדרשה על יקרת יקרת בעולם הזה ובעולם הבא. כי זה מכרת לחלוטין, אפילו בעולם הבא. זה מה שאמרו חזר על הפסוק.
עוד יותר אפילו.
כן.
עוד תוספת נוספת. למרות שהיא כבר גנוזה בזה. כלומר, יש שר שורש, יש שר הפרי, הפרי יכול להיות גם הילדים, והפרי יכול להיות גם עולם הבא. טוב, אז לפני שנעבור לקדושים, אז יש מצווה להביא לכם את המצווה מנחמה ליבוביץ', מישעיה ליבוביץ'. על קדושים נאמר רש"י פרשה זו, בהקל נאמר, אתם מכירים את הרש"י הזה? עכשיו, זה דבר שמצווה לפרסמו. אני מקווה שיש פה את זה. לא, לא מופיע לכם בדפים. אני מוסיף עכשיו, בסדר? נראה ספר שנקרא אהבת יונתן. אני מקווה שיש אותו. רבי יונתן אייבשיץ, מכירים? שמעתם על האיש? אז יש לו כמה פירושים. אחד מכל נקרא אהבת יונתן. יש. יש, 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 יש. למה זה זז? אז אני מכיר לכם מה שנאמר פה בספר. למה אני מכיר לכם? כי בדפים של נחמה ליבוביץ' היא אומרת שישעיה הראה לה את זה, את הפירוש הזה של רבי יונתן אייבשיץ, שהוא ראוי מאוד להאמר. זהו מה שכתוב במדרש יהוא רש"י, שפרשה זו בהקהל נאמרה. הרצון שאין הקדושה ביחיד רק בקהל שהוא עשרה כולל הכל. קדושים תהיו, קדושים תהיו, זה בהקהל. למה רש"י אומר בהקהל נאמרה? אין הכוונה במעמד הקהל, אלא כתוב דבר אל כל עדת ישראל אמור, קדושים תהיו. לכן הביטוי הזה, אל כל עדת ישראל, הריבוי הכולל הזה, משהו שמדובר עם כלל ישראל ביחד. אז אומר, הקדושה היא לא ביחיד, אין הקדושה ביחיד, רק בקהל שהוא עשרה כולל הכל, כי עשרה כולל הכל הריבויים, כי מאה ואלף וריבוי, הכל הוא בגדר של חזקת עשר, חזקות של עשר, בגדר עשרה כנודע, והבן. ואז הוא אומר הלאה, והנה הרמב"ן העריך בדרשת קדושים תהיו קדש את עצמך במותר לך. זה רמב"ן, מכירים את הרמב"ן הזה, נכון? כל הנושא הזה שלפני משורת הדין, זה רמב"ן על קדושים תהיו. אז עכשיו תקשיבו טוב. אומנם כבר פירשתי בזה כי להחמיר יותר מחוק התורה הוא אפשרות רחוק. כי כבר כתב יוסיפון בן גוריון בספרו לרומיים, שהיה בבית שני אנשים שהיו שוכנים בערים מתבודדים, וממש לא אכלו רק פרי עץ היער, והיו נזירים בכל מכל בני העולם וכדומה, שהיו ממש נבדלים בני עולם. דיינו האיסיים, שמעתם עליהם. כתות מדבר יהודה. אבל הפרושים לא נחו דעתם בהם כלל וכלל. כי העובד השם השלם צריך להיות דבריו ועסקיו נוח לשמיים ולבריאות, ולא להפריע נימוס יישוב העולם בחברת בני אדם והנהגת המדיני. אדם צריך להיות דתו מעורבת, לא להפריע נימוס העולם. ואילו היו כולם נזרים כהנה, לא נתקייס, לא נתקיים נימוס בסדר הטבע, וכמעט יכול להיכלה העולם ויעבד קשר האומה ושאריתו בארץ כפי הטבע. כלומר, אם אתה מתחיל להיות קיצוני, וזה רמזו חז"ל יפה תורה עם דרך ארץ, לכך, עכשיו זה הפאנצ'ליין, כל הפרישות שיעשה האדם נכון להיות על זה הסוג שיש בו אפשרות שיתקיים אותו כל האומה. אם אדם רוצה לעשות הידור, צריך לראות אם באמת ההידור הזה הוא הידור שכולם יכולים לנהוג בו. אבל אם אתה עושה מאדרין כזה שהוא לוקח בחשבון, טוב, אני אקח את החלב שחלבו אותו בראשון שני שלישי וחמישי שישי. החלב של שבת, זה ניתן לעמך. אז זה אומר, זה לא, זה לא הידור. כי אתה בונה על זה שלך יהיה מודר, חשבון שהאחרים יהיה להם פחות מודר.
גם בדברים שהם פחות מרושים, כמו, לא יודע, לעם, אנשים ש, לא יודע, כל מיני חומות שאתה רוצה להחביר כדאי מסוימת, או זה...
נכון, זה מה שהוא אומר. לכן כל הפרישות שיעשה אדם נכון להיות על זה הסוג שיש בו אפשרות שיתקיים אותו, איתו כל האומה, ולא יקרה בו בריטול. אבל הפרישות שאי אפשר רק ליחיד ולא לאומה בכללה, זה אינו בגדר השלמות והפרישות.
ריאלית או אידאית?
ריאלית ואידאית, הכל. ודברים כאלה
יחיד... בסופו של דבר, אם כולם יגידו להם את זה, כולם יכולים לעשות רבן אותם.
ואני חושב ש...
תכלס אף אחד לא עושה את זה. ריאלית אף אחד לא עושה את זה. מבחינה ריאלית זה לא רואה שכולם יעשו את זה.
אז אני אקריא לך עד הסוף, תחליט מה כתוב פה.
אוקיי.
זה אינו בגדר שלמות הפרישות, ודברים כאלה הרחיקו חכמי ישראל, וזהו כוונת המדרש, פרשה זו נאמרה בהקל, והיינו כמו שאמרנו, כי הקדושה במותר לך, יהיה מה ששייך בהקל. שואל מה הרציונל, הוא הסביר את הרציונל.
כן.
עכשיו, מה ההקשר? ההקשר זה הרמב"ן.
כן.
הרמב"ן אומר, לפני משורת הדין, קדש עצמך במותר לך. אומר לך, אהבת יונתן, קדש עצמך במותר לך, שחתן. אבל בהקל. שלא בגלל שאתה תהיה עם יראת שמיים למעלה, אתה תיבדל מהציבור. נכון? בסדר, זה מצווה לפרסמו.
יפה.
גם יפה, בכלל. טוב, עשית לי איזה לייק. אני בסדר, גם אני עשיתי לי איזה לייק. אז אתם רוצים שאני... אתם רוצים שאני אביא לכם את זה? שיהיה לכם את זה. אהבת יונתן ואיקה פרק יוצאת פסוק בצר, ואני אנסה לעשות העתקים של זה, שמי אחר כך. עכשיו עשיתי את זה בגודל 6, עכשיו אפשר יהיה, זה היה עובר יותר. טוב, בהזדמנות. בתקליטור התורני, אתם יכולים...
טוב,
אבל
אני זה משהו
נידח.
DBS.
מה נידח?
אין זה במדע של הישיבה.
יש למעלה.
יש תקטור תורני במדע של
הישיבה? DBS, לא. מה היה נידח?
היה לי שמה. אבל בעצם יש מצב שכן.
לא, אם הוא מוקס, אתה יכול להגיע שר לאף עד יונתן.
כן.
אין לי
בישיבה.
אוקיי, נחזור לעניין.
מה המקום בדיוק?
אהבת יהונתן ועיקר יוטט פסוק. קדושים תהיו, פרושים תהיו, נכון? רש"י אומר, כל מקום שאתה מוצא גדר רבה, שם אתה מוצא קדושה, נכון? זכו לכם? אז הוא אומר, נראה הטעם שאחר ששם קדושה נאמר לפרישה מענייני הגוף ותאוותיו, יותר ראוי בנושא של רבה, שאין תאוות הגוף ביותר, וכך מישהו נוטה חרזדות, יאמר עליו שהוא עושה מעשה בהמה, וחזל את סוטם, או שהיא מאכל בהמה, כמחסה הורים, וכו'. אז בואו תראו בהמשך, הביאו פרושים מן העריות. אף על גב שלא נזכר פרשה הזאת, כלומר אצלנו בתחילת קדושים שהעריות, המקרא מחובר למה שלמעלה בסוף פרשת החרמות, שנכתבו העריות, וגם בעצם זה מחובר למה שסוף פרשת קדושים, גם סוף פרשת קדושים זה העריות. ואף על פי שרשי פירש, דבר כל הדעת, מלמד שפרשה הזו נאמרה בהקל, ויש פה איזשהו... פרשה חדשה והיא לא המשך של הפרשה הקודמת. יש לפרש, לוודאי לפרישות העריות צריך גם כן שלא יבטל הקדושה, אם לא יפרוש גם כן משאר העבירות. וכך, כן, בעצם יש פה איזו עסקה כוללת. וכך פירוש הכתוב קדושים תהיו דיינו שתהיו פרושים לאיבה, וגם תהיו פרושים לעריות קודם פרשה הזאת, ואז תהיו קדושים לגמרי. בעצם הוא רוצה להגיד שרש"י מוסיף פה את העריות, אף על פי שהוא כביכול לא נאמרו, ואז בפרשה הזאת כולל גם עריות וגם דברים. בכל אופן, עיקר הקדושה זה הפרישות. אוקיי. בואו נראה. רז שאתם זוכרים, איש אמו ואביו תראו, שבתותיו תשמור, מה באופן טבעי האדם עושה, מה באופן... אז רז שאומר, פני שאין האדם יתירא מן האם כמו מן האב, לפיכך הקדים הוראה שצריך לאמץ במצווה הזאת, שלעולם בכל מצווה שאין אדם זריז בה מעצמו, ולמד אחר כתוב צריך אדם להזדרז בה, והמצווה שהוא זרה מעצמו בטבע, אינו צריך כל כך להיות זריז בה, כי הוא יהיה בטבע. זאת אומרת, יש פה הבנה מאוד יפה, שיש פה איזושהי אינטראקציה בין הנטייה הטבעית של האדם, מה שאדם מביא מעצמו, ולמה שאדם מביא את עצמו לידי עשייה כתוצאה מההתערבות של הציווי. כל זה זה רמזים, פה כבר יש כבר משהו יותר רציני. באלו אין בעמדך, מה זה הפסוק פה, זה קשור לכלאיים, אבל הפסוקים שהם עסוקים בגלל הזה, זה זה איזה פרק אמרנו? יוטט? פרק לא, זה לא פרק יוטט, אז זה כן יוטט. פסוק איזה?
יוטט.
את חוקותיי תשמור ומתחלת הרבה יקרים ומסנחה לצדה כלה ואיתנה כלהם שהתנז לא יעלה עליך. אז את חוקותיי תשמורו, אז מה זה חוקותיי תשמורו? ואלו אין במתחת הרבי כלאיים חוקים, אלו גזרות מלך שאין טעם לדבר. אז כאילו הוא אומר פה שכל נושא של כלאיים אין טעם לדבר. אני צריך לראה שזה לא בדיוק ככה. מהר"ל יש לו עמדה מאוד מורכבת לגבי המסלימים. מצד אחד הוא רוצה להגיד שהמקצועות הן גזרות, מצד שני הוא רוצה להגיד שבגזרות האלה תמונה חוכמה אלוקית עצומה. זאת אומרת, הוא לא יגיד שהדברים האלה הם שרירותיים בצורה... אז בואו נראה איך הוא יוצא מזה, ופה הוא אומר משהו מאוד ברור בעניין. אבל הרמב"ן הקשה שיש להם, שאין בהם דחל לא תרבי הכלאיים, בכלל אותן שהיצרה משיב עליהם, כי דווקא יש לזה היגיון. משום שיש טעם גדול בזה, מפני שהקדוש ברוך הוא ברא עולם בשלמות, ומי שרכיב את המינים זה וזה להוציא מינים אחרים, הרי הוא כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא לא ישלים עולמו, ורוצה להוציא מינים אחרים. ואם הם אותם שאינם מולידים, והקדוש ברוך הוא ברא עולם שיהיו קמים לעולם פרים ורבים, והמין השלו מינו שהוא מחריד פריה ובריאה מהם, גם אותם נולדים שהם קרובים בטבע מאוד, לא יוליד אחר כך כמו הפרה, הפרידה שנולדה מסוס וחמור. לא דרך הרמב"ן, זאת אומרת שבעצם אנשים האלה מזיקים. עכשיו בסוגריים לגבי זה, עוד פירוש יפה שהוא קשור לפרשת השבוע ומופיע כבר בראשונים. אז עכשיו עוד מה אני אעשה? אני רוצה שני חוץ מה שהזכרנו כבר את אבל מה אני רוצה? בהמדך לא תרבי הכלאיים. יש לי איזה שם, אני צריך לחפש. טוב, תכף נעשה בכל זאת. אומר הברבנאל, פה, על אתר, שהמילה כלאיים, אתם איתי? אומר ככה, וגם הביא את זה בכתב הקבלה. כלאיים שורש המילה כלא, לפי שהמחבר שני דברים שלא יתכנו להיות מחוברים, הרי הם הדרך למשל ככלואים בעל כורחם. לא, זה הכתב הקבלה, זה לא אבן עזרא, לא אברבנאל. בוא נראה עכשיו. אני מכיר אברבנאל, ומילת כלאיים הוא ראשון כלא, אדוני משה כלאם, הוא הדבר המוכח שאינו רצוני, כן בהזדבג מין עם זולת מינו אינו רצוני כפי הטבע, אבל מוכרח מהבחירה והמלאכה, כי הטבע המציא. בקיצור, כלאיים זה כמו שיש כלא, כמו יד ידיים, כלא, כלאיים. כי כשאתה מחבר שני מינים שלא מולידים, אז קלט את פוטנציאל ההולדה של שני המינים. יש פה כלא כפול לכל אחד מהמינים. זה פירוש מאוד יפה בעיניי על ה... אוקיי? אז עכשיו נחזור למהר"ל אחרי שעשינו את הדברה הזו. אז עכשיו הוא מביא את הרמב"ן ובעצם הוא אומר שבעצם זה לא כמו רש"י, הרמב"ן חולק על רש"י, בסדר? אוקיי. אלא שקשה לי על טעם זה שנתן הרמב"ן, כי מרביעים כאילו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא השלים עולמו, מה בכך? אנחנו בעצם לא חושבים שהעולם שלם, כי יותר מזה, מה אמרו חכמים, כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל אנושי צריך תיקון, כמו החיטים לדחות ולאפות, שמזה מתפרנס המהר"ל דרך אגב. המדרש הזה שכל דבר בעולם צריך תיקון, המהר"ל מאוד מאוד חשוב לו הדבר הזה, ואני אסביר לכם מדוע. משום שהמהר"ל יש לו וורט עצום, לא הבאתי לכם את זה עדיין, ואין לכם מהר"ל ככה, זה בלי טקסט אי אפשר, אז אני אגיד לכם בעל פה ואז אחר כך נראה, תזכירו לי בשבוע הבא שאני אכניס לדף, שבוע הבא זה לא, יש פרשת אמור, יש לזה דף, נכון? הוא ארוך או קצר? אוקיי, אז תגידו לי, תזכירו לי בבקשה להוסיף לזה עוד. בסדר? משהו שקשור לזה. אז בואו נראה. אז טוב, בסדר, שבוע הבא אני אגיד לכם. בסדר? למה המהר"ל פה, הקטע הזה הוא קופץ, כמו שאומרים, יכול להיות שהוא, זה קשור לתפיסה שלו שקשורה לחז"ל. ולא אומרים לזה שהקדוש לא ישלים עולמו. כמו שאמרו על המילה, שלא נברא עם האדם מושלם על ידי בשר ודם. מכן משך בזה שנראה כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא לא השלים עולמו, הוא נתן אשר ברא אלוקים, אנחנו אוהבים את הדרשה הזאת, אשר ברא אלוקים לעשות, או ברא עולם שצריך לעשות אותו. אבל ודאי בהמתך לא תרבי הכלם יש טעם, שהוא משנה חוקות העולם להדביק המינים הנבדלים זה מזה, כי כל מיני מגדל מעצמו, והוא מחבר לאחד הדברים הנפרדים הנבדלים. אז לכן יש פה בעיה, כי הוא הולך לא שהעולם לא מושלם, אלא הוא הולך נגד העולם. אבל בהשעת נס שאין כשני מינים מובדלים, שאין הצמר מין לפני עצמו, כי הצמר לאו מין לפני עצמו. זה לא נגיד שהצמר הוא מין לפני עצמו, אז מה אכפת לי שהצמר יהיה עם הפשטים? שמה זה כן, בוודאי בזה יפה פירש הרמב"ן שאין לומר שאין טעם בדבר, רק על איסור שעת נס. לכן אמרו על זה שיצר רע משיב עליהם לא על ארבעת המינים, כי ארבעת המינים באמת יש עניין בזה. טוב, פה יש דבר חשוב מאוד. ביקורת תהיה, נכון? שם כתוב את שפחה חמופה, זכור לכם משהו? איפה זה?
זה פסוק אף.
בפרק הבא כבר, נכון?
לא, זה פרק.
פסוק אף, מה, היינו יוצאת לך פסוק אף. איש כאלה של הזר, איש יפחה לבולי בו, בזר, ואומרים, ביקורת תהיה לו עם אותו, כי היא לא חופשה. היא לא שוחרה, רעשי. היא לא קה ולא הוא, יש על בית ומקים את הדבר שלו, אבל מכאן כי לא חופשה, בגלל שבשגורים. ורמותי לומדו מכאן, שמי שהוא מלכות יהיה בקריאה שהדענים המלכים קוראים ללוקה אם לא תשמור לעשות ויפלה שם עבודך ומבות זרעך וכו'. אז שביקורת תהיה, בקריאה תהיה. ביקורת זה לא ביקורת במובן הרגיל, אלא בקריאה. בסדר שיש פה איזה קריאה שקוראים, שהדענים צריכים לקרוא. את הפסוקים. פסוקי התוך, כן. אם לא תשמור לעשות כל דברי עד הזאת, ויפלה השם את כמותך, כמות זרעך, פסוקים בכפכם. יראה לי מה שנקרא מלכות ביקורת, ולא כתב שם המלכות בשם מלכות, כי עיקר המלכות היא הקריאה. זאת אומרת, פה הוא רוצה לחדש חידוש גדול מאוד, שהעיקר הוא הקריאה שמלווה את המלכות.
כמו תשובה עם פר?
מה?
כמו תשובה עם פר, משהו כזה? כמו תשובה עם פר חטאת, שדווקא...
יכול להיות, אבל הוא אומר פה משהו נורא מעניין, כי הוא אומר, אם אתה אומר, פה למדו שיש קריאה, בזמן המלכות יש קריאה, כי בפועל מה שיש זה המלכות שמלווים בקריאה, ואומר זה שהתורה מדגישה את הקריאה, כי עיקר המלכות זה הקריאה. הוא שמכין אותו, אומרים לו תוכחות ודברים קשים, וזהו עיקר המלכות. יש פה חידוש גדול מאוד. לפיכך נקרא מלכות השם הקריאה שמכין לו גדול הדיינים. לפיכך לא היה הקריאה רק במלכות ולא במיטה. זה פה כבר נורא יפה, כי במיטה אין מה לייסר אותו במילים, כי אין מה לכוון אותו לחזור בתשובה, כי הוא מת. זה שמלכות הם מייסרים אותו וקוראים לו, לא תשמור לעשות כל דברי, כי אדם מייסר אותו שלא יעשה עוד, ואומר לו תוכרות, לא שייך זה במיטה. לפיכך דווקא שם מלכות ניקורת. אבל פה זה חידוש כזה שהוא שם איזשהו זרקור אל ה... פה הוא עוסק בנושא של, טוב, יש לנו פה את ה... אני חושב שזה כבר ראינו ביחד, את הניחוש. נעזור רק את הנושא של, של אדם. אני כן אגיד לכם רעיון ש, שתפס אותי, למה באמת חלב ודם, למה הם תופסים כל כך מקום באיסורים, נכון? אז נדמה לי, וזה נראה לי גם פשוטם של מקראות, שהייתה והאמינה שאם זה טוב למזבח, זה טוב לאדם. אם זה מובן מה שאני רוצה לומר, כאילו, הרי העובדה שמה עולה מכל הבהמות, מה עולה למזבח, מה שעולה למזבח זה החלב והדם. אז היה מקום להגיד שלאדם יש פיתוי לקחת את אותם חלקים שהם מוקדשים לשמיים, כאילו מה שטוב, אם זה טוב לקדוש ברוך הוא, זה גם זה יהיה טוב בשבילי. זאת אומרת הפיתוי לחלב ודם הוא לא דווקא מצד הטעם שלהם, אלא דווקא מהפונקציה שלהם לגבי הקורבנות. זה מסביר למה יש חומרה בחלב ודם לעומת דברים אחרים. אתה יכול גם להסביר שיש חומרה כאילו בגלל שזה בתחרות עם המזבח, זה לא משנה. אני רוצה רק להעיר את הנקודה הזו שבסופו של דבר חלב ודם זוכים למעמד מיוחד באיסורים, בזיקה לחלב ודם שזוכים למעמד מיוחד בקורבנות. בסדר? עכשיו איך תסדרו את זה? זה חומר גלם, תעשו מה שאתם רוצים. גם אני עשיתי מה שאני רציתי. זה לא, זה ברור, ההבחנה היא פותרת איזושהי שאלה, למה יש איזו אובססיה ביחס לחלב ודם במקראות. זה שיש אובססיה לזה, רק לא קוראים לזה יותר אובססיה, זה חזרה חוזרת ונשנית. בסדר, יורים קוראים לזה אובססיה. לא בעיה. אוקיי? אז יש לנו פה את הנושא של הניחוש, אתם יכולים לראות את זה לבד. מקסימום נשלים את זה בשבוע הבא, כי אמור כפי שאתם... אז נעצור פה, ותזכירו לי בכל זאת את הפרק סמכתת בתפארת ישראל. יש מה שבאמת חשוב שתסתכלו, זה פרק קו פסוק ג' על הנושא הזה של... לא תתאמו את מקדשי, מה שאומר כנסת רשי מקודשת לי, זה ממש, זה מעניין. אז זה גם כן יוצא לראות את זה. וגם בסוף שלנו קיים בחוטו, בסדר, לא חשוב. יאללה. עד כאן ליום זה, המשך יבוא.